להבין אותה כולה ואזכור אותה לא, צריך להזיע, להתייגע, לקטט רגליו. כמו שאמר הזוהר, מדוח לדוח ומאתר לאתר, בית הכנסת לבית הכנסת, ממקום למקום, ואז מתייגע ומונע מעצמו מאכל, משקה, שינה, מנוחה, ואז קונה את התורה. כמו שאמרה הגמרא על הפסוק, לא תימצא בארץ החיים. מה פירוש בארץ החיים? במי שמחיה עצמו עליה. רוצה את כל התנאים שיהיה לו, ואז הוא יושב ועסוק בתורה. אין דבר כזה. אתה צריך ללמוד תורה תוך יגיעה, תוך מסירות. אז זוכה. אז לכן אמר, לכו לחמו בלחמי. וזה ראינו, הזריזות של ישראל, שהם היו עוסקים בתורה ביחד. כמו שאמרה הגמרא, על חרב אל הבדים ונועלו. מה זה אל הבדים? בד פירושו בודד. לכן מכנסי בד. מה פירוש מכנסי בד? רש"י אמר שזה שתי שרבולים של המכנסיים, אז מבודדים את הרגליים. זה יש פירוש המילה בד. מפה יצא. כמו בקטורת, בד בבד יהיה, כל מין היה שוקל אותו בפני עצמו. מור, קציעה, שיבולת נרץ, חרקום, בד בבד יהיה. אחר כך היה מערב אותם ושוחק אותם ליחד. אז אם כן, חרב אל הבדים, מי שלומד תורה לבדו, ולא לומד תורה עם החבר, אומר, אני חבל על הזמן שלי, אני כמו עבד שנוקב מרגליות, הוא שם הזה פחמים, מה אני אשב איתו כעת, ללמד איתו א' ב', ללמד איתו זה, וזה טעות. ונועלו, אומרת הגמרא, מתפשים. אז מה זה חרב? פרמינן קללה, קלל את אלה שלומדים תורה לבדם, ולא לומדים תורה ביחד. אלא צריך הכל יחד. אז לכן אמרו שהאדם תורח כמו שתורח על מזון הגוף, כך צריך לתרוח על מזון הנשמה, שזה התורה. מאוד, משיל את התורה ללחם. למה? הלחם הוא מוכן כבר. אבל עד שעשו את הלחם, אתה יודע מה עבר עליו? אז זרעו את השדה, ואחר כך השקו אותה, חרשו בהתחלה, והשקו וסיכלו מאבן, והיה צריך לשמור שלא יבואו הציפורים לאכול את החיטה. הרי היה להם פעם, אתה יודע, היה להם רעשן. היו שמים רעשן גדול בשדות, והיה הולך אחד, איך שמגיעים הציפורים אחרי הזריעה לאכול את זה, עושה ככה. מרעיש, או עם מפחים, כדי לגרש אותם, את הציפורים. מרבי עליו השלום היה בגינה של הבית שלו, וזורע חיטים לפסח. אז כל שנה בחשבן, היינו הופכים את האדמה, והיה מביא חיטים, והיינו שמים. ביד, הרי אני זורע לשם מצאת מצווה, אפילו שלא צריך בזריעה, לא צריך, צורך מצווה, שיחול על זה קדושה. הרי אני זורע לשם מצאת מצווה, נוסמים. אחרי זה, האמא עליה שלום הייתה מביאה קליפות של ביצים, לא יודע מה זה. שמים מקלות, כל מטר אדמה, מקל, עם קליפה של ביצה, וזה היה מגרש את הציפורים. ציפורים לא היו אוכלים. לא ידעתי אם זה משום סגולה או משום דמיון, לא יודע מה, תחליל. והציפורים כדי שלא יבואו לאכול את החיטים שם. אך יורד גשם, ואז החיטים היו נובעות שם, ואחר כך יוצא, עכשיו לקראת פסח הכל היה ירוק, שיבולים ירוקים, ועד אחרי שבועות אתה רואה כל שיבולת גובה של אדם. מאחל חרמש בקמה, תקה בקמה אלא בקומה. ככה היה. והם קוצר, והם עושים מזה חיטים, אחר כך לפסח, מצות, היה עולם פלא. מה זה? לא היה טעם של ביצים במצה, אבל זה היה מצה. אז אם כן, הלחם, כמה צריך, אחר כך דישה, וזריעה ברוח, והתחינה, מראי חיים. הם טוחנים את החיטים אולי 5 או 6 פעמים עד שיהיה קמח. טחון, טחון ולטחון. ברחיים של יד היה, חיים של בזלת, אבן בזלת. וזה היה מוציא, הפעם הראשונה שובר את זה לרבעים. אחר כך לשמיניות, אחר כך ל-16, עד שנבוא, והנשמה הייתה יוצאת, ועוד פעם, חוזר, חוזר, עד שיוצא קמח, אז תראה כמה מלאכות, אחר כך לנפות, אחר כך לעשות את העיסה, אחר כך להפעיל את התנור ולאפות, והנה יש לחם. אז אומר, תראה התורה, הלחם שאתה אוכל, כמה עבודה היה, והנה זה מוכן. אומר התורה הקדושה הזאת, משה רבנו טרח והכין אותה לנו, והנה הכל. כמו שאמרה הגמרא, הרי שולחן, והרי אוכל, והרי מזון, ואין לנו פה לאכול. הכל יש, רק פה לאכול. פתח את הפה, יאללה, תכנס. אז לכן אמר, זה לחם, שהכל מתוקן ומוכן. ומי זה היין? תורה שבעל פה נמשלה ליין. למה? מעורב שם הכל, יש בה הכל. שתי יין, יין יש בו טעם הכל, טעם של הענבים, טעם של החבית, טעם גם של בעל הבית. כמו המעשה בגמרא, שם שהוא שתה, שתו יין באתונה, ואמרו יש בזה טעם של מתים, והתרגז עליהם בעל הבית, בסוף התברר שהגפן צמחה מעל הקבר של אביו. אז הם הרגישו בטעם של היין, טעם שלה, כי יין הוא מאוד רגיש, כל דבר שעובר שם נותן בו רושם, עושה בו רושם. אז זה היין, זה התורה שבעל פה. יש בה כל התערובת של כל הביאורים והפירושים. פשטו ביין מסכתי. למה אמר מסכתי? מסכתי פירושו שמזגתי. בלחם יגיד, לכו לחמו בלחמי שאפיתי. לא אמר, לכו לחמו בלחמי. כשהגיע ליין, אמר, הוסטו ביין מסכתי. כי היין יש לו עוד רמז, זה סודות התורה נקיים יין. טעמים של התורה, בסודותיה, זה היין. והסוד של התורה צריך שאדם יהיה ראוי ובמדרגה, באיזה מדרגה, ולדעת איזה סודות. וככל שהוא יעמיק יותר, יגלה עוד. לכן שמה צריך לדעת את המידה, כמו יין, מי שאינו רגיל, שותה מעט יין, משתכר. ואם יותר, יותר. הרי יש שריף, דן, לגבי מה שהגמרא אמרה בעירובין, שאם שתה רבעית יין, אל יורה. שתוי, לא יתפלל. ואם יתפלל, תפילתו תפילה. שיקור, לא יתפלל. ואם יתפלל, תפילתו תועבה. אז שאלו, שמה מה זה, הגמרא שואלת, איזה הוא שטוי? כל ששתה רבעית יין. 86 גרם יין, זה נקרא שטוי. מה הפירוש? לא, אפילו בהפסקה, אבל שתה אותה באותו מעמד, באותה הזדמנות. אז רבעית יין, יש בו אלכוהול, זה אסור לו להתפלל עד שיפיג ינו מעליו. שואלת הגמרא, כמה יפיג ינו מעליו? משיבה הגמרא, אם הלך מיל, 18 דקות צעד ברגל, או שינה מעט, מפיגתו. אבל סטנה אתה רגע, הנה אנחנו מגיעים לזה. אבל יש תור, שמי. מזל שלי שהגעת מאוחר. אז איפה היינו? בשיקור, מה זה כבר שיקור? שאתה יותר מרבעית, הגמרא אומרת, לא הליכה עוד יותר, לשגע אותו עוד יותר. אז בא הריף ואומר, תדע, אז מה נעשה עכשיו? אם אדם שאתה רבעית, בסדר, אז יש לי מודד זמן, אבל שאתה יותר מרבעית, צריך להתפלל, להתפלל או לא להתפלל, לא. בשטוי, אם להתפלל זה בדעבד, לא לכתחילה. אבל בשיקור אפילו בדעבד לא שווה. אז הריף אומר, הכל תלוי לפי האדם ולפי היין. כך מרן הבית יוסף פסק. יש אדם שותה מעט יין, די נשתבש את דעתו עליו, שוכח הכל. אבל יש, שתה ולא לא משפיע. ויש גם סוג יין מסוים. יש גם בן אדם שהוא רגיש ליין מסוים. יש כל מיני יינות. יש שזה משפיע עליו, לא משפיע עליו. אז כך אומר הריף. הריף פוסק שלמעשה, אז אדם צריך לדעת איזה סוג יין, או גם אם הוא אכל או לא אכל, אם זה על כבר ריקה, ואם זה בסוף הסעודה, כל זה משפיע, אז תלוי מה היה לפי זה, ואז הוא יכול לדעת אם הוא השפיע עליו השתייה או לא השפיע עליו השתייה. אז לכן אמר ביין, אמר ושתו ביין מסכתי, כי גם סודות התורה לא כל אדם ראוי ויכול לבוא וללמוד ולהבין אותם, יכול להיות שיבין טעות ונמצא מקצץ בנטיעות, ככה אומרת הגמרא גם. לא אמרה הגמרא השם הצילנו במסכת חגיגה, מעשה היה בילד אחד שהיה יושב ועושה כמעשה מרכבה, למד מעשה מרכבה של יחזקאל בספר, ויצאה אש מהספר ושרפה אותו. אז הגמרא באה להגיד שסודות התורה זה הגמרא בחגיגה ולא במעשה מרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. שם מביאה הגמרא מעשה ברבי יוחנן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה הולך בדרך, והנה פגש שם את רבי אליעזר, רבי אלעזר בן עזריה, היו יושבים ועוסקים במעשה מרכבה. פגש אותם, אמרו שלום עליכם, עליכם שלום. מה אתם עוסקים מעשה מרכבה? ירד רבי יוחנן זכאי מן החמור והתעטף עם הטלית על כל ראשו וישב לפני, אמרו לו רבנו, אנחנו לא רוצים להצליח. אמר, אפשר, אתם עושים מעשה מרכבה ואני יושב על החמור? אז ישב איתם, הגמרא מספרת, וירדה אש מן השמיים, שכשכה כל האילנות שבשדה, מסביב. למה? אומר המערשה, שלא יבואו אנשים שלא ראויים, ירצו גם לשמוע, יש פה שלושה רבנים גדולים, גדולי ישראל, בוא נשמע מה הם אומרים. זה לא יהיה מיקרופון פתוח, אחר כך יקלטו מה הוא אומר. אז זה שלא כל אחד ישמע, אז באה אש מסביב, ושכשכה עליהם כמו שכך, שלא יתקרבו אלה שלא ראויים, לא ישמעו.
אז השתייה, בן אדם עצמו
מכיר? מי?
בשתייה.
לא, מה פירוש מכיר? שהוא מרגיש שהראש זה משפיע עליו, על התפקוד שלו. לא שיקור שהוא יגיד לך לא שיקור, אבל הוא בפנים, הוא יודע שהוא שיקור והוא מבסוט שהוא שיקור. רק לך הוא אומר הוא לא שיקור. זה לא עניין של שחרות, לא, מחילה, משה, זה לא כוונה לשחרות. מספיק שהוא לא באותה צלילות שהוא היה באותו כושר שיפוט והחלטה שהוא היה לפני השתייה. לא, לא, זה לא שהוא מחליט, הוא צריך לדעת, זה לא מדובר בבהמה, מדובר בבן אדם שיש לו שכל. אז הוא יודע, למשל אני שואל אותו איזו שאלה קצת עמוקה, הוא אומר, אני לא מסוגל כעת לזה. או למשל, אם הוא צריך כעת לנהוג נהיגה רצינית, או נגיד חס ושלום צריך לבוא לפני השופט, אז הוא עומד לפני חקירת שתי וערב, אז הוא לא ישתה לפני כן, הוא יודע, הוא יתחיל לדבר שטויות, הוא יתחיל לדבר לו לעניין. שמה כן הוא יודע להיזהר. אז זה הכוונה, על זה התכוונו. אותו דבר, הוא עומד להתפלל, אז הוא צריך להתפלל, הוא צריך שיהיה לו, דעתו תהיה מיושבת עליו. זה מי אמר רבי יעקב בעל הטורים, תגיד בשם אומרו. כן, אז אם כן יוצא איפה, שזה העניין, היה עליו השלום רבי יהודה אריה דמודנה, כן, הוא סבל הרבה צרות, היה חכם גדול באיטליה, וכתב המון ספרים, והיה בקי ב-17 שפות, ורופא גדול. רב חידה מספר עליו נוראות, והוא לא עליכם, סבל הרבה איסורים, בר מינן, אשתו, השם הצילנו, איבדה את הדרך שלה, בנו השתמד, היה לו בן שמת, מלא איסורים, איסורי איוב. והוא כבר בגיל 40, תלמיד חכם, כדי לשכוח את צערו היה שותה יין. כל יום. שותה יין ויושב לא מת. והיה אוהב לדבר בתורה, כדי לשכוח את היגון והצער. מלא צרות היה לו. אז פעם אחת אמרו לו, רבנו, יין זה לא טוב. זה אמר להם, יש 70 סיבות וטעמים למה לא לשתות יין. אבל הטעם של היין יותר חזק מכולם. אל תשפוט אדם בצערו, השם הצילנו. כן, אז לכן אמר רשתו ויין מסכתי, וזה סודות התורה. כלומר, סודות התורה, לא כל אחד יבוא ויקפוץ וילמד סודות, כמו שכתב מרן, עד שמילה כרסו בש"ס ובפוסקים, היא בגיל 40, ולמד גמרא, ולמד פוסקים, וגם הזוהר הוסיף עוד, שנכנס לחקירות ויצא מהם בשלום. אבל אם יש לו קצת דעות מתנדנדות ומשובשות באמונה, ובהבנת שמשמור ענייני העולם, זה אוי ואבוי, אם ילמד סודות, ייפול אחר כך. יכול חס ושלום לכפור, או יפרש פירושים לא נכונים, אז זה נקרא מקצץ בנטיעות. אז לכן אמר, מסכתי ושטובי, אין מסכתי. עוד אמרה הגמרא, כל המשקים שראה אדם בחלום יפים. ראה מים מעדן, נביעות, קוקה קולה, אני יודע, קריסטל, כל מה שראה בחלום, שיבס, יפים. חוץ ממשקי אחד היה עין. למה? יש שותהו וטוב לו, ויש שותהו ורע לו. זה בספק מה איתו. למה יש שותה וטוב לו, ואין שמח לבר אנוש? ויש בר מינן, תנו שכח לאוהד, ויין למרי נפש. לכן, אז הרבי יוחנן אמר, השיב שמה, תמיד חכם לעולם טוב לו, אם תמיד חכם הוא וראה בחלום יין, זה טוב לו. למה? פסוק אמר, לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. אז זה אין בעיה. גם לגבי מה? קפה בחלום, סימן שהוא יהיה מקסיקני. מה הבעיה? אז הוא יזכה בבנק של ברזיל. טוב מאוד. אז אם כן, אומר עוד, לכו לחמו בלחמי, עוד פיארו. מה פירוש? אפילו שאכלתי על לחם, עדיין נשאר. ושתיתי היין, נשאר. זהו, לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. כלומר, התורה קיימת גם אחרי שאדם מילא כרסו ממנה. אל תחשוב שהתורה השתנתה אחרי שלמדת אותה. נשארה אותה תורה, אותו לחם, אותו יין. הגמרא גם דרשה את זה על מה שהיו ישראל במדבר. היו במדבר, אז היה להם, היה יורד, היה מים של הבאר, של מרים, ולחם, היה יורד מן השמיים, נכון? אז על זה אמר להם הקדוש ברוך הוא, מי גרם לכם שלמדתם את התורה במדבר? זאת אומרת, איך? היו כולם חכמים, 600 אלף ישראל, כולם היו דור דעה. איך זכו להיות דור דעה? אומר, אכלתם את הלחם שאני הבאתי לכם, ולחמו בלחמי. לא טרחתם, וזה לחם של מלאכים, שהמלאכים אוכלים. אז לכו לחמו בלחמי. שתו ביין מסכתי, זה הבאר שאני הורדתי מן השמיים, אז זה היה לחם ואוכל של הבאר, ברוך אדוני לעולם, אמן. אתה על האחוריו, מיד קם המת ואחז בו, אמר למה אתה מפחד ממני, לא אתה שקברת אותי לפני יומיים שלושה, אמר לו כן, אבל מה הוא עושה פה מעולם האמת? הרי באתי להגיד לך, והיה לו זר של פרחים נפלאים מאוד מעל ראשו, והיה לבוש התכריכים, ואמר לו, הנה זה לך עוד שהוא מת, שבשעה שהורידו אותו לקבר, נקרע השרבול של התכריכים, שזה קרע, וראה לו את הקרע, עדיין נמצא. אמר לו, טוב, ומה זה, ולמה באת לפה? ומה זה הזר פרחים לראשך? אמר לו, דע, ששם פטרו אותי מהדין. ובאתי להגיד לך שתזהיר את האנשים, וכל כך למה? שאני הייתי בא לפה כל לילה מחצות, וקורא בקשות ושירות וזמירות לקדוש ברוך הוא, ואני הייתי מתחיל את התפילה שחרית מההתחלה בקול רם, ומעורר את כל האנשים הישנים, עד השתבח, הוא היה קורא בקולי קולות, את כל ההללויות והודו, מה שיש בני כן קורבנות, ולעולם יהיה אדם, כל זה היה קורה מילה במילה, והיה מעורר אותם, אז בשביל זה שמו אותו שם למעלה בגן עדן. ובאתי להגיד לך שתעורר את האנשים שיזהרו בזה. שאל אותו, ולמה יש לך כאלה פרחים ועשבים מלא ריחות משקרים מאוד? אבל אם היית יודע, הסירחון הנורא שיש בעולם הזה מצד המעשים של התחתונים והמחשבות הרעות של בני האדם, שזה יכול להזיק אפילו לנשמות המתים. ואני ירדתי למטה, נתנו לי את זה כהגנה, שכפץ. שמו לו בראש, שמעת הישחר. שמו לו עשבים מיוחדים של ריחות, שיגן עליו מפני זה. לכן מכאן הרב ילמד, מי שעושה, משבח את השם, משמיע את קולות, תראה איזה שכר גדול יש לו. לכן אמר, משחק את בתבל ארצו. נו, שמי, זכרת את הסיפור הזה? אוי ובוי, על הבערך שלך אתה. אני אקח אותך לבדיקת אקג, זהו, איך קוראים לזה? GBS, כן, אקח אותך. מה? מי שלומד תורה ורק מהרהר. זה לא טוב, צריך להוציא בשפתיים. אבל אם הוא עייף, או לפעמים בני הבית ישנים, ולא רוצה להפריע להם, או שהוא מעיין בספר, אז אפשר גם לעיין. כתחילה, אדם משתדל להוציא את המילים בפה, וכמו שהוא אמר לך, אפילו בלחש. מה? לא חייב, צריך. בעין, גם טוב. גם באוזן, בכל אפשר. גם באצבע. אמר, משחקת בתבל ארצו. התורה הייתה משחקת בתבל שבארצו. ושעשועי את בני אדם. מה זה שעשועי? מרבה שמחה. אדם עצוב, הוא לומד. בפרט מי שלומד איזה דבר ולא הבין אותו. ומצא מישהו שיסביר לו את זה. כמה שמחה יש לו שזכה להבין. כשהפסוק אומר, פיקודי אדוני ישרים, שמחי לב, אז זה משמח את האדם. לכן אמר, משחק בתבל ארצו, עוד המדרש אומר, מה זה ויצלו המון? המון פדגוג. אתה למשרד החינוך, הם מפה גנבו את המילה הזאת. פדגוג זה איש חינוך. מבין בחינוך שיודע איך למשוך את הצעירים ולתת להם את התורה, להמתיק אותה, לתת לה אותם לתוך העצמות שיזרום בתוך הדם שלו. שאמר הפסוק, אשר יישא האומן את היונק. זה פירוש אחד. אז המון מלשון כמו משפחה אומנת. זה אותו פירוש. אבל הפירוש אחר, המון אומן, מה זה אצלו המון? אומר המון זה אומן. מה זה אומן? כמו שהאומן יש לו כלים, החיית יש לו מחטים וחוטים, כל מיני דברים שהוא תופר בהם, והחשמלאי יש לו את המקדחה הזאת, ויש לו כל מיני מכשירים שהוא משתמש בהם, כך גם הקדוש ברוך הוא, האומנות שלו זאת התורה, כלי האומנות שלו. כמו שמלך בשר ודם רוצה לבנות פלטרין, יענו ארמון. לא בונה אותו מדעת עצמו, אלא מביא אומן, ארכיטקט. ואיך קוראים לזה? אדריכל, איוה. הוא מצייר לו, עושה לו סקיצה ודגם. איך הוא רוצה לבנות, ואיפה יהיה חדר שינה, ואיפה יהיה חלונות, ואיפה המצלמה הנסתרת תהיה, ואיפה חדר ביליארד, וחדר שעושים על האש, ברביקיו, וג'הנם, וחלון לגיהנם, וכו'. הכל מתוכנן, רשום, עושה לו שמה חדרים, אומר, ורוצה אור, עושה לו פשפשים, שמי. זה מה זה פשפשים? חלונות קטנים, כמו פה של המזגנים, אתה מכיר? זה נקרא פשפש. על שם פשפש ולא מצא, למה צריך לחפש גם בחורים ובסדקים. אז כך הקדוש ברוך הוא היה מביט בתורה ובורא את העולם. זה ביאור שני, אומנות. דבר, ביאור שלישי, שרי. ביאור שלישי, המון זה אמונה. אז כמה פירושים יש לנו כבר? מה קרה לך? אחד, אמרנו פדגוג. שתיים אמרנו אומנות, עכשיו שלוש אמונה. ואצלו המון שהתורה זה אמונה, אמת ואמונה. במה העניין? שכל מי שלומד את התורה וקיים את מצוותיה, תן לו הקדוש ברוך הוא שכרו באמונה. לכן אמר, משחקת לפניו בכל עת. זאת אומרת, רושמים בשמיים. וכמו פה בעולם הזה, נגיד, יש שעות עבודה, אתה עבדת, רשום. לא עבדת בשעות העבודה, אתה רוצה לעבוד, לא עושה לך כלום, בעל הבית לא ייתן לך שום דבר. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה. בכל רגע, בכל שעה שאתה עובד, הוא משלם לך את השכר שלך. אז זה אמר, ועוד איש העשועים למי? לקדוש ברוך הוא. כמו מלך בשר ודם, שהוא רוצה להשתעשע בכל מיני עניינים גשמיים, אז פעם מוציא את האוצרות של המרגליות, פעם מוציא את האוצרות של הכסף והזהב שלו, פעם מוציא אלבומים של תמונות, כל פעם מוציא איזה, פעם מזכרות, כל פעם מוציא איזה דבר. זה דברים בטלים כל זה. הקדוש ברוך הוא מדי פעם בפעם מוציא כל החידושי תורה שישראל מחדשים פה, מבארים בתורה הקדושה, משתעשע בהם. וגם יש בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא רוצה להשתעשע, מביא דמויות של כל הצדיקים, מסתכל בהם. אברהם אבינו, יצחק אבינו, משה רבנו עליו השלום, יהושע בן נון, אתה מבין? יתרו, יש לך את האלבום שלהם? אז הקדוש ברוך הוא יש לו, שר הפנים, הוא ממתת, מביא לו את הדמויות של כל הצדיקים בכל דור ודור, מראה לו אותם, משתעשע בהם. בשעת זעם, שיש חס ושלום כתרוג בשמיים, בא השטן לקטרג, מיד בא ממתת וכל הפמליה שלו, מביא דמויות של הצדיקים מול השם יתברך, כדי להעביר את הזעם, להעביר את האף והחמה. כמו אדם, אם הוא עצבני וזה בבית, אז מראים לו תמונות של החתונה, של הנכדים ושל האירועים שלו, אבל אתה תראה לו את החותנת שתעצבן אותו, את זה. רואה ככה, הוא מבסוט ושמח. עכשיו יש רבנו בחייה עליו השלום. מה אמרת?
שעל מה זה חותנת?
חותנת, כן. בחמתו בערבו. רבנו בחי כתב בפרשת וערה. שלמה המלך מדבר בפסוקים האלה בשם החוכמה, ככה הוא אומר. ותדע שהחוכמה אפילו אצל מלאכי השרת היא נעלמה. הם רוצים לדעת התורה, אמר להם, לא, לכו אצל ישראל ולמדו אתכם. והוא מביא, מתחיל, והחוכמה מאין תימצא, אפילו אצל המלאכי השרת אינה, מנעלמה מעיני כל חי, מעוף השמיים נסתרה, מי זה עוף השמיים? זה המלאכים שנמשלו לעופות, אלו מלאכי השרת. זו החוכמה של התורה, לא מסר אותה הקדוש ברוך הוא, אלא בידי ישראל. לכן הם פעמים שהם מקנאים בנו. ביניהם אין קנאה ושנאה. אבל כשהם רואים את המעלה של ישראל, אז הם מקנאים. אומר עכשיו שלמה, ועתה בנים שמעו לי, ואשרי דרכי ישמרו, שמעו מוסר וחכמו, ואל תפרעו. אומר להם, ועתה בנים שמעו לי, התחיל בלשון נוכח. שמעו לי, לא אמר ישמעו לי, שמעו לי, ואשרי דרכי ישמרו, ישמרו פתאום הלך לשון נסתר, אצלך ישמרו, כן מה נעשה, זה אשכנזי ניקד את זה פה, מפולניה, כן, ישמור, אז אמר ואשרי דרכי ישמור, מה זה, מה פירוש זה, אלא היא מבקשת שנשמע לה לתורה, ואשרי בני אדם שלא צריכים שמישהו יעורר אותם, אלא הם לבד שומרים את התורה. מה אתה? אתה הולך להעיר אותו, הוא כבר מצא בית הכנסת, מה אתה בא להעיר אותו? הוא הולך להפס מניין, הוא כבר הגיע, הוא כבר מחזן שם. אז זה אשריו אחד שלפני שאתה מעיר אותו, כבר הוא נמצא שם. ולכן הם שומרים את דרכי ישראל, וכן אמר פה אפילו גוי שעוסק בתורה, הגמרא אומרת, הרי הוא ככהן גדול, שנאמר ואתה בנים שמעו לי, מי אלה בנים? זה ישראל שנקראים בנים. אם שמר שבת חייב מיטה, יימח שמו, אבל מה אתה רוצה ממנו? אז הוא אומר, אבל, ואשרי דרכה ישמורו אשרה בעולם הבא, ששם מקבל שכר גם על השמירה, גם על זה שהמתין וציפה, מתי יבוא לידו התורה, מתי יבוא לידו המצווה, והוא יקיים אותה. כן, מה אמר אחרי זה? שמעו מוסר וחכם, ואל תפרעו. שמעו מוסר וחכם, מה פירוש? אומר להם, זה טוב לשמוע מוסר, שעל ידי זה האדם מחכים, ואפילו לא שייך לו, מתחכם. הוא מסופר על השפת אמת. אבי בעל חידושי ערים, פעם אחת, הפוך היה, השפת אמת הוא האבא של חידושי ערים. אז הוא, בבית מישהו עשה איזה דבר לא טוב. הוא חשב שזה הבן שלו, הילד. אז הוא קרא לו, התחיל לתת לו מוסר, צעק עליו, התחיל לתת לו מוסר. דרשה שלמה של איזה רבע שעה, 20 דקות. אחרי שהוא סיים, הוא אמר לו, שומע, אתה עשה את זה פעם אחרת. אמר לו, אבא, אני לא עשיתי את זה. אמר, מה? אתה לא עשית, אז למה לא אמרת לי שלא עשית? מראש היית צריך לומר, אבל הייתי, רציתי לשמוע מוסר. מתי מרווחתי שיעור מוסר, איזה 20 דקות. אז נשק אותו על ראשו, ראה כמה הוא חכם פיקח. היה בן 6-7. ילד של היום היה אומר, יאללה, מפה לא נכיר אותך, מה אתה מדבר, מבלבל את המוח. מדבר, זה, והיה בא הפדגוג, אומר לך, אל תלחיץ אותו, והרב כותב זה, וצריך לשמור את הילד, ולרקוד סביבו, ולקחת אותו ללונה פארק, ולזה, כל היום, עבדים היינו לנשים ולילדים. כן. אז הוא אומר פה, לא, תשמע מוסר, ועל ידי זה תהיה חכם. מה אומרת הגמרא, ואל תפרעו? מה זה אל תפרעו? הגמרא אומרת, מעשה היה ברבי לוי ורבי שמעון. שמעת עליהם? רבי לוי אין, היה רק רבי לוי אחד בעולם. בלוי ברסיסי. הוא תלמידו של רבנו הקדוש. ורבי שמעון היו יושבים לפני רבנו הקדוש, וקוראים מקרא. ככה היה דרכם. הם לומדים לפי סדר, התנ"ך. כל פסוק פסוק, הם מפרשים אותו. מה הלכות יש בו, מה מדרשים יש בו, מה מוסר יש בו. כך, גומרים ספר, מתחילים בספר הבא. אז הם סיימו אחד מהספרים, לא כתוב איזה ספר הם סיימו. איזה ספר סיימו? עכשיו אמר רבנו הקדוש, נו, מה נלמד הספר הבא? כי אני לא יכול להכריח אתכם ללמוד איזה משהו, אין אדם לומד, אלא מה? שליבו חפץ, נכון? נהיה ויכוח. רבי לוי אמר, אני רוצה משלי. רבי שמעון, הבן שלו, אומר, לא, אני רוצה תהילים. אז טוב, רבנו הקדוש שתק, חיכה שהם יחליטו. בסוף לוי כפה את, סליחה, הבן של רבנו הקדוש, רבי שמעון, כפה את לוי, והביאו את ספר תהילים, כמו שהוא ביקש. טוב, ואז הוא לקח וקרא אותו. למה? הוא אמר לו, כי בגמרא בבטרה אומרת שתהילים בא לפני משלי, יש ויכוח, האם קודם משלי, אף תהילים. גמרא בבטרה הביאה תהילים לפני משלי, למה? כי תהילים מי כתב אותו? דוד המלך, הוא היה קודם. משלי זה שלמה. אמר ועוד, אמר לו, ספר תהילים זה כולו יראת שמיים. מפחיד, שמע, פסוקים מזעזעים. משלי, יש בו גם דברי חוכמה, יש בו גם משלים. אז אם כן, אז למה צריך קודם תהילים? אמר לו רבי שמעון, בנו של רבנו הקדוש, בדור המשנה באבות, כל שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אז אם אני רוצה ללמוד חוכמה, שזה ספר משלי, צריך קודם להתחיל ספר תהילים, שהוא ספר של יראה. ואז אנחנו נלמד את משלי. ואומר לו עוד, שלמה המלך לעצמו, אמר שלמה, שמעו מוסר וחכמו. ואל תפרעו, קודם תשמד מוסר, יראת השם. אז אל תעשה הפוך, קודם תלמד חוכמה, אחרי שתהיה חכם תלמד מוסר, מה יצא מזה? אלא קודם כל צריך ללמוד מוסר, זה הטעם, אז ככה היו נוהגים בכל החכמים. כל בוקר לומדים קודם כל מוסר, אחר כך מתחילים את השיעור. למה? מוסר זה משבר את הלב, מכניע את יצר הרע, מגרש אותו. אחרי זה, יכול התורה להיכנס בתוכו. יש מעשה עם הרמק עליו השלום, אחרי פטירתו, בא לרבי חיים ויטל, וחיים ויטל היה לו, הוא היה תלמידו גם של הרמק, אחר כך תלמיד של הארי. והיה לו מענה לשון, היו אוהבים לשמוע אותו. היה לו צחות, מתק שפתיים וצחות לשון, והיו באים המונים לשמוע אותו. אמר לו, תדע שבשמיים מכבדים את מי שנותן מוסר יותר ממי שמלמד הלכות וזה. אמר לו, מפני שראשית הכל צריך יראת השם. אחר כך, ממנה, כשיהיה לאדם יראת שמיים, אז הוא לבד כבר ילך יחפש מהלכה. אבל אם אתה לומד לא רק תורה והלכות בלי מוסר, לא עשית כלום. אם אין לו פחד אלוקים, לא יודע מה זה יפחד מהשם, אז לא תעשה מאומה. אני מניח חס ושלום. לא, זה מלמד, אבל אני מלמד את עצמי קודם. אמרו עליו רבנו חיים מצאנז, שהיה בן של אבא שלו, אבא שלו היה תמיד חכם גדול. הוא אמר שהיה ילד, מה אבא שלי לא יודע לעבוד מספיק עם האנשים, שאני אהיה גדול בגיל 20, אני אצא לרחוב ואני אמן תשובה ואת כל העולם אני אעורר לעבוד את השם. כולם יהיו עובדי השם, לא יהיה יהודי אחד שלא ישמור שבת ולא יקיים מצוות כמו שצריך. נהיה בגיל 20, ראה שאת כל העולם אי אפשר. אמר אבל את המדינה שלנו, הונגריה, את כולה אני אזעזע. מהקצה לקצה. התחיל לנסות, ראה שזה לא הולך, הגיע לגיל 30. אמר לו, את כל הונגריה לא אוכל, אבל את צאנז, אם ייתנו לי את העיר צאנז, אני את כולם אהפוך אותם לראי שמיים מוחלטים. הגיע לגיל 50, אמר גם את העיר צאנז אני לא יכול. הלוואי על המשפחה שלי ובני ביתי אני אוכל. אני אתחיל לעבוד איתם. אתחיל לעבוד איתם, הגיע לגיל 70, אמר גם על המשפחה שלי אני לא יכול, אולי, אולי על עצמי אני אוכל. הבנת? אז זה לא קל שאדם חושב ככה, או, עשה, עשה,
שנה.
אתה לא עושה כאן נדרה, בליל כיפור נדרה לנדרה. ועשרה לעשרה, מה נדר, מה נדר? חשב שהוא יאכל, הוא אמר, אני רק אתנו לי כוח, אני אעשה, הוא ניסה. מה אתה אומר? ככה הוא אמר, מה אתה לא מאמין? מה, אני המצאתי את הסיפור עכשיו? קראתי אותו בספרים, זה כתוב בספרים. כן, מה אמר אחר כך? בוא נמשיך הלאה. אשרי אדם שומע לי, לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי. מה אומר שלמה? תראה איזה מילים. אמר, אפילו שאמרתי לך שמי שמקיים מעצמו אשריו, אבל אשרי אדם שומע לי שגם כן שומע מה שאני אומר לו. מה אני אומר לו? לשקוד על דלתותיי יום יום, לא יהיה יום אחד שלא יבוא לבית המדרש. תראה מרן בית יוסף בסוף ההלכות של ערבית, אחרי ערבית, הביא שהאדם ייזהר מאוד שאם יש לו עת קבוע ללמוד לפני שילך לישון. קבע לו עת, אפילו שלמד תורה כל היום, ילמד תורה גם בלילה. שכן אם למד 12 שעות ביום, ולא למד אפילו דקה בלילה, לא קיים מצוות ויגידת ביום או בלילה. לילה, עכשיו כוכבים! 13 דקות וחצי אחרי השקיעה. אז צריך ללמוד מעט. ואם למד כל הלילה, וביום לא למד כלום, גם לא קיים. צריך מעט מפה, גם מפה, וגם מפה. אחר כך כתב מרן שם, ואם היה לו עת קבוע ללמוד ונטרד אותו היום, ולא יכל ללמוד, היה לו חתונה של הבן שלו, איזה דבר עסוק, אז זה שלם בלילה. ולמה? בסעיף אחרי זה כותב, זה סימן רחל, תזכור אותו, רש"י למד חטא. כותב אחרי זה, מפני שהאדם שיש לו עת קבוע ללמוד או איזה שיעור קבוע, זה כמו נדר. ואם מבטל אותו, זה מבטל נדר מהתורה. בא מגן אברהם ואמר, אוי ווי, עכשיו אין לנו מנוס, סגר עלינו את הכל. אומר לכן, כל אדם ייזהר, לפני שמתחיל איזה שיעור שהוא, או הולך לאיזה שיעור, לפני איזה פעם הראשונה יאמר, אני מקבל את זה עליי בלי נדר, ובלי מנהג, ובלי שום עוון, מתי שלא אוכל, לא אקיים ולא יהיה לי שום נדר ושום מנהג. למה אחרת, אם מבטל, עבר על נדר מהתורה. אם היה אנוס, למשל יום אחד, נגיד היה איזה דבר, לא עליכם הרגיש לא טוב, או אמא שלא קראה לו, אני יודע מה, זה חד פעמי, מילא, זה בסדר. אבל אם הוא משנה, הוא מבטל, ולפעמים הוא ככה מקל ראש, זה אסור. לא אמר בלי נדר, צריך לעשות את התרה. יקח לפני שלושה ויגיד, אני מתחרט שלא אמרתי בלי נדר. לא מתחרט שהלכתי. לא, שלא הפסיד את המצווה. לא מתחרט שהתחלתי את השיעור. מתחרט שלא אמרתי בלי נדר. לכן האדם צריך להיזהר. כל שיעור שמתחילים, או שיעור שהוא פעם ראשונה הולך אליו, יגיד בפה בפירוש שאני עושה את זה בלי נדר ובלי מנהג. ומתי שירצה, אלך ולא יהיה עליי שום עוון. או למשל הוא נוהג איזה מנהג, ללכת להורים שלו, לבקר אותם באיזה שעה מסוימת מהיום. או מה? ויום אחד הוא לא יבוא, ועשה על זה עוון. אז יגיד מראש, שאני מקבל את זה עליי בלי נדר ובלי מנהג. כל דבר של מצווה. אומר, הרי אפילו צדקה, אומר, זה כמו צדקה. וכביא שם גם פתחי תשובה. שאם הוא אמר בפה לתת, זה נהיה עליו נדר.
התרה של יום החמישי בלילה תופס
לדבר
כזה?
מה?
התרה של יום החמישי בלילה שעושה?
לא, זה תופס רק אם שכחת. אתה לא זוכר את מה. אבל אם אתה זוכר מה, אתה צריך להגיד למתיר שיכוון לך על ההתרה הזאת.
אבל אם יש דיסק באוטובוס,
אם יש מה באוטובוס?
דיסק
באוטובוס. דיסק? כן. אתה רוצה להגיד שהוא יוצא ידי חובה של לימוד תורה. אם אין לו אפשרות ללכת לשיעור תורה, אז יוצא ידי חובה גם בדיסקים. אבל שיש שם דברי תורה, לא סתם קשקושים. סיפורים, סיפורי סבתא וסיפורי הופמן. לא חשוב, כבודו, כבודי, אני לא יודע מי זה כבודו, אבל שיהיה נטו תורה, תורה. ספר משלי, פרשת שבוע, גמרא, מוסר, רבנו ארי, הרב חידה, שיהיה משהו, משהו, שיגיד איזה משהו תורה. זה העיקר. אפילו אמר אשרי יושבי ביתך כל היום, יצא ידי חובה. ואחות לא תן תמנע. מה שמו לא תן, ומה שמה תמנע. אחות לא תן תמנע כל היום כולו, כאילו עסק בכל התורה. מה ערבית? מה עכשיו ערבית? בשעה שבע ערבית, לא עכשיו, מה? מה הוא אומר? אבל הגמרא אמרה בדבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ. אפילו לא קרה אלא קריאת שמע שחרית, פעם אחת שחרית, פעם אחת ערבית, קיים להגיד, אבל זה לא שזה כתחילה, אסור להגיד את זה. זה צריך ללמוד תורה. תשמע, יום חדש הגיע, מה עשה באותו היום? בלילה הוא מעלה את הנשמה למעלה, שואל אותה הקדוש ברוך הוא, ביתי, נו מה חידוש אמרת? הוא יבוא יום, פותח את ידיך. יגיד, אני לא יודע כלום. פחות, ספר לו סיפור של רב חיים מצאנז. כן. לכן אמר, לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי. מה זה לשמור? שישמור, אז הסבירו, ביארו, רש"י מסביר, שהוא יהיה פותח, ישמור מזוזות. הוא הראשון והוא האחרון, כמו רבי אברהם וזכאי. היה בא ראשון לבית המדרש, ויוצא אחרון מבית המדרש. מי, מי, מי? גם, גם. אז זה לשמור מזוזות פתחי, וזה נקרא משכים ומעריב. עכשיו הרב עליו השלום, סדר היום, כותב, שבערבית יש יותר עניין משחרית. הוא אומר למה? שחרית, זה בזמנם היה מצוי, ולשים ערים כבר, בפרט הזקנים, כבר בשתיים נודדת שנתו, מה יעשה? יספור כבשים, עננים, מה יעשה? קם הולך לבית הכנסת. אומר, אבל בערב, כולם עייפים, רעבים, זה יש לו אירוע, זה יש חתונה, זה יש זה, יאללה, רוצים לגמור כבר. ורוצה ללכת, והוא לא ממהר ללכת, אלא מעריב. אז מעריב הן שבא ראשון בערבית, והן שמסיים בתפילה, לא ממהר ללכת. לחכה עד הסוף, ואז יוצא אומר, זה שכרו כפול ומכופל. אבל זה מה שאנחנו משכימים ומעריבים. לא רק משכים, אלא צריך גם להעריב. אז בערבית, וגם ערבית זה זמן הלילה. ומי שלומד תורה בלילה, הוא מעלתו גדולה מאוד. זה עכשיו עדיין שעון חורש, זה אפשר לנצל את זה. שעון קיץ זה בעיה. כן, אז יש יותר שעות של יום. אז זה לילה שאין רינה של תורה נשמעת, אלא בלילה שנאמר, קום אירוני בלילה. ואף על פי שזה בתחילת הלילה, הרמב״ם כתב, על פי שמצוות עסק התורה היא בין ביום ובין בלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה, מכל מקום לימוד הלילה גדול יותר מבשל יום. כך אמר הרמב״ם. אפילו מה? מי יודע, מסכן איזה... מה זה? מה? והגית בו יומם ולילה. ספר, ספר התורה. כי זה נאמר ספר. הספר זה זכר. תיקח את הספר הזה, לא תיקח את הספר הזאת.
אם אמר שהלילה יותר חשוב מהיום, למה אמר והגית בו יומם ולילה?
יפה. אז אתה שואל את שאלת הזוהר, ששאל את זה קצת בהפוך. למה אמר יומם ולילה, יגיד יום ולילה. אז אמר הזוהר, יומם שבתוך היום יש לילה, ובתוך הלילה יש יום. זה שמחבר את היום עם הלילה, והלילה עם היום בדברי תורה. כמו שעשית היום. אז האדם מחבר יום עם הלילה, ולילה עם היום, זה מעלתו גדולה מאוד. לכן אמר יומם. מה זה יומם? אומר מם הנוספת, למד יוד. כבר יום לי. כבר יומם, חצי יום יש לו לילה. מה פירוש? כמו שהיום הולך נוטה לערוב והמתקרב ללילה. אז זה כבר החצי השני. ובלילה, החצי השני שלו כבר מתקרב ליום, זה שייך ליום. והלילה, סוף הלילה שייך ליום, וסוף היום שייך ללילה. זה אמר יומם ולילה. ומפה השאלה לקח שיחבר יום ולילה בלימוד תורה. גם לילה עם יום, גם יום עם לילה, אין כמו זה שמבטל מעל האדם מקטרגים. זה דבר מעניין, כן. אחר כך אמר לשמור מזוזות פתחי, שיהיה מהראשון שבאים לבית המדרש, ומהאחרון היוצאים מבית המדרש. למה? אפשר לבית המדרש ולחידוש. וזה שאמרו, אין אדם לומד תורה, אלא שממית עצמו עליה, נהגע עליה יומם ולילה. אשרי מי שעמלו בתורה. וזה ששאלו את רבי פרדה בגמרא, חי 400 שנה, במה ארכת הימים? אמר להם, מעולם לא כדמני אדם בבית המדרש. אומר רבי יוחנן בן זכאי, מי גדול לנו ממנו פלא פלאים. אמרה מידע עליו, אף פעם לא קדם אותו אדם בבית המדרש. מעולם לא ראו אותו, לא ישן ולא אוכל ולא שח שיחה בטלה. אלא יושב ועוסק בתורה כל הזמן. כך היה רבי יוחנן בן זכאי, עד שהזוהר אמר שהוא ראש בגן עדן. איפה שהסוחרים שעוסקים בתורה, שבאים ללמוד תורה ועסקו פה בעולם הזה, ראש הגן עדן שלהם, מי יושב שם? רבי יוחנן בן זכאי. הוא בראש. בעלי תשובה, מנשה בן חזקיהו. הרוגי מלכות, רבי עקיבא בן יוסף. כל אחד יש לו איזה תפקיד. ולכן אמר דלתות, דלתותיי יום יום. מה זה דלתותיי? למה? לשון רבים, אלא אמר שאם אדם לא למד שהיה צעיר, יגיד, מה אתה רוצה עכשיו? אני מבוגר, אני אלמד תורה, איך אני אוכל ללמוד תורה? אל תתייאש. זכור את רבי עקיבא. בגיל 40 התחיל ללמוד. אז יש דלת אחת סגורה, יש עוד הרבה דלתות אחרות שהן פתוחות. לכן אמר דלתותיי. לכן אמר לשמור מזוזות פתחיי. לא מצאת בית מדרש זה, לא מצא חן בעיניך, אל תתייאש, תחפש בית מדרש אחר. או החכם הזה לא דיבר אליך, אתה לא מבין את דבריו, אל תתייאש, לך לחכם אחר. ואמר דלתותיי, פתחיי, וכל אחד יש לו איזה פתח, כל אחד יש לו איזה דלת, ששם ילך ויעסוק בתורה, כדי לשמור ולקיים אותה. עוד אמר לשקוד מזוזות פתחיי, אלה בתי הכנסת. כמו שאמרה הגמרא, יש בתי מדרש ויש בית הכנסת. אז למד כל היום בית המדרש, הגיע הערב, לא יוותר, ילך בית הכנסת ללמוד, יתפלל. גמר, שמע איזה שיעור, ישמע, אולי ישמע איזה חידוש, אפילו כל היום למד, עכשיו ישמע עוד איזה דבר. לכן אמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון, אז אוכל. לכן אמר להם רבי יהושע בן לוי לבניו, לפני פטירתו, אקדימו ואחשיכו בבקנישתא, כי היכי דתאריכו יומי. תקדימו בבוקר.